והקל משה את כל הדעת בני ישראל, ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה במלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. הפתיחה של פרשת ויקל, יש בה צורך בעיון. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבינו מצווה חדשה, משה רבינו יורד, מקיל את כולנו, מסביר לנו את המצווה. אנחנו שואלים בטח את השאלות כדי להבין יותר את כל הפרטים והדקדוקים והדינים. אז מדוע דווקא כאן נאמר ויקל משה את כל הדעת בני ישראל? זה הרי דבר שקורה כל פעם, כל התקופה במדבר. אומר על זה אור החיים הקדוש, כי בפרשה הקודמת, בסוף פרשת כי תישא, התורה עסקה ולימדה אותנו שקרן אור פני משה. זאת אומרת, ראו אותו, נבלו. עם ישראל חשב, אולי משה נפח להיות מלאך. אם לא מלאך, חצי מלאך, אבל הוא לא מה שהוא היה. והקשר שהיה לנו איתו כבר לא יהיה, כי הוא במקום גבוה יותר. בא משה ואומר, אני אותו משה, אותו דבר בדיוק. נכון? יש איזה אור מיוחד, קרן אור פני משה, אבל זה לא שינה בכלל את היחס שלי אליכם, שלכם אליי, תמיד אפשר לבוא, לדבר, לשאול, הכל. כך אומר אור החיים בקטע השני, ויקל משה צריך לדעת, טעם שהוא צריך לומר ויקל, אחר שהוא דבר רגיל בכל עת אשר יצווה דבר השם, ונראה כי לצד שראו כי קרן אור פניו, וירו מגשת אליו, לזה הוא צריך להקיל את כולם, לבעל ימנעו קצת מהמורה. זאת אומרת שלא ידאגו, שיראו אותו, זה אותו משה. וזה שדקדק לומר, ויקל משה את כל הדת בני ישראל. ואז מה עושה משה רבינו? שהוא מביא אותנו ביחד, מראה לנו שהוא נשאר אותו משה. מה הוא מלמד אותנו? ששת ימים תעשה מלאכה ביום השביעי שבת, שבתון, להשם כל עושה במלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לא מבין? הרי התורה עד היום דיברה על השבת כבר 5 פעמים. פעם ראשונה במראה. שם שם לו חוק ומשפט, אומרת הגמרא בסנהדרין, קיבלנו במראה מקצת מצוות חדשות, בין המצוות שקיבלנו מה? שבת. ירידת המן, ואתם אל תצאו איש ממקומו ביום השבת. פעם שלישית, הדיברה הרביעית בקבלת התורה, זכור את יום השבת לקדשו. פעם שלישית, פעם רביעית, סוף פרשת משפטים, שוב השבת. פעם חמישית, פרשת כי תישא, ושמרו בני ישראל את השבת. פסוקים שומרים בקידוש. אז מה משה רבינו עכשיו עוד הפעם מלמד אותנו את מצוות השבת? מה הצורך בזה? כבר 5 פעמים למדנו שבת. אומר על זה אייל קוצ'ימוני בקטע השלישי, ויקל משה רבותינו בעלי הגדה אומרים מתחילת התורה ועד סופה אין בפרשה שנאמר בראשה ויקל אלא זאת בלבד. אמר הקדוש ברוך הוא עשה לך קהילות גדולות, דרוש לפניהם ברבים הלכות שבת, כדי שילמדו ממך דורות הבאים, להקיל קהילות בכל שבת ושבת, ולכנוס בבתי מדרשות, ללמוד ולהורות לישראל דברי תורה, איסור ויתר, כדי שיהיה שמי הגדול, מתכלס בין בניי. זאת אומרת, בא משה ומלמד אותנו דבר חדש על שבת. שבת זה יום רגוע, יש זמן, אוכלים טוב, נחים, שיבוא לבית כנסת, בית מדרש, ילמדו ביחד, ישמיעו שיעורים, דרשות, זה שבת. ואז אנחנו בעצם ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כפי שנאמר בנביא, ואתם עדי נאום השם, ואני כל. הסבר מעניין מאוד, רק שאלתנו הראשונה היא, מדוע הלימוד הזה, ששבת זה זמן להתאסף וללמוד ולשמוע דרשות שיעורים, נאמר בפעם הראשונה, כאן, שזה בעצם הפעם השישית שהתורה עוסקת בשבת. למה התורה לא אמרה את הרעיון הזה בפעם הראשונה או השנייה שדיברו על השבת? למה מחכים עד הפעם השישית כדי ללמד אותנו את זה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כפי שראינו ורואים תמיד, כל הפרשות שעוסקים בהם בחודש אדר, תרומה תצווה, כי תישא ויקל פקודי, כל הפרשות האלו מתחברות מכמה כיוונים לימי הפורים. וגם הפרשה שלנו, פרשת ויקל. וזה מביא אותנו לשאלה השנייה. נאמר בכל הסידורים שגומרים לומר את המגילה בפורים, אומרים את הפיוט בקטע הרביעי, שושנת יעקב, צהלה ושמחה. מה כתוב שם? תשועתם היית לנצח, ותקוותם בכל דור ודור. דהיינו, התשועה שהייתה לנו בימי מרדכי ואסתר, הפכה אותנו להיות עם הנצח. כי הרי אם אמן היה מצליח בפתרון הסופי, final solution, לא היה נשאר אף אחד מאיתנו. אז התשועה שהייתה לנו בזמן מרדכי ואסתר, הפכה אותנו להיות מה? עם הנצח. ותקוותם, התקווה שלנו בכל דור ודור, שזה בטוח לא יקרה, שכל אויבים שקמים עלינו לחלותינו לא יצליחו. מכוח מה יש לנו כזאת תקווה ואמונה? מכוח התשועה שהייתה בימי מרדכי ואסתר. תשועתם היית לנצח, התשועה שמה הפכה אותנו להיות עם הנצח, וזה גם התקווה שלנו בכל דור ודור, שזה לא יקרה. זאת אומרת, יש איזה משהו בישועה בימי מרדכי ואסתר, שאם אנחנו לוקחים את זה איתנו, אז זה התקווה שלנו בכל דור ודור, לעמוד מול אויבינו הקמים עלינו לחלותינו. ושאלתנו השנייה היא, איזה דבר עלינו לקחת מהתשועה שהייתה בימי מרדכי ואסתר? כי זה התקווה שלנו בכל דור ודור, שלא יעמדו עלינו לחלותינו. מה צריך לקחת משם? זוהי שאלתנו השנייה. ואלה הם השאלות שדרכם ניכנס ונראה פה בסייעתא דשמיא דבר פלאי פלאי פלאים. אין בפרשה ואין לקראת הימים הנפלאים שלקראתם אנחנו הולכים, ימי אדר של פורים, ונראה איך הדברים מתחברים אלינו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, משה רבנו מלמד אותנו בפעם השישית שעוסקים בענייני השבת בתורה, דבר חדש, ששבת זה זמן להתכנס ביחד, ללמוד, כי כולם יותר רגועים ושמחים. למה משה מחכה עם זה עד הפעם הזאת? למה לא מלמדים אותנו את זה מתי? בפעם הראשונה או השנייה שהתורה עסקה בשבת? למה לחכות עד הפעם השישית? זוהי שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, איזה דבר יש לנו לקחת מהתשועה בימי מרדכי ואסתר, שהפכה אותנו לעם הנצח, שמכוח זה, זה התקווה שלנו בכל דור ודור, שנוכל לעמוד מול אויבינו הקמים עלינו לחלותינו. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. נאמר, בפרשת ויחי, שיעקב אבינו נפטר אחרי שחנתו אותו בציוויו של יוסף, נאמר בשורה האחרונה בקטע החמישי, ויבכו אותו מצרים 70 יום. נאמר על זה בירושלמי בסוטה בקטע השישי, ויבכו אותו מצרים 70 יום, אמר רבי אבאו, כל אותם 70 יום שבין אגרות לאגרות, כנגד 70 יום שעשו המצרים חסד עם אבינו יעקב. לא יאומן. שהמן שולח את איגרת הפורים הראשונה, זה היה ביוד ג' ניסן. שבשנה הבאה ביוד ג' אדר, יהיה הפתרון הסופי. איגרת הפורים השנייה, כי את הראשונה אי אפשר לבטל, אפשר רק להוציא עוד איגרת, שבה כתוב שמותר לנו להילחם ולהקות באויבים הקמים עלינו, נשלחה בכף ג' סיוון. בין איגרת הפורים הראשונה, יוד ג' ניסן, לאיגרת הפורים השנייה, כף ג' סיוון, יש בין האיגרות האלו 70 יום. ה-70 יום האלו הם כנגד מה שהתורה אומרת בקטע החמישי שורה האחרונה, ויפקו אותו המצרים 70 יום. מעניין מאוד. בוכים את יעקב 70 יום, וזה כנגד ה-70 יום בניגרת הפורים הראשונה, ששלח המן לאיגרת הפורים השנייה ששלחה מרדכי, שלח מרדכי ואסתר. ויותר מזה, במגילה, מי הפסוק? אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, עד ויתלו אותו על העץ 70 פסוקים. הנה, נראה לרגע בקטע התשיעי, למעלה בצד שמאל, שלוש שורות אחרונות, המן, מאחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש, עד ויתלו אותו על העץ 70 פסוקים. לתכלית 70, נתלה על עץ גבוה 50. מה פירוש הדבר? מה הקשר בכלל? אלא, נאמר בגמרא בשבת בקטע השביעי, בצד ימין למטה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, בשום בר כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן, ומניחם בבית גנזיו. שורה אחרי זה אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. שורה אחרי זה אמר רבי חייא, ברב אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בהספדו של חכם, אינו מאריך ימים, מידה כנגד מידה. כתוב פה דבר מאוד מאוד חשוב ומעניין. כשאדם נפטר, יש עניין להספיד אותו. ולמה צריך להספיד? אדם חי את החיים שלו, גמר את החיים, גמר. מה להספיד? למה? מלמדת אותנו הגמרא, שמספידים אדם, בעצם מה עושים? ממשיכים להחזיק אותו בחיים. כי מדברים עליו. הוא עשה כך, ונהג כך, ועשה את הדבר הזה, ומי ששומע, אומר, רגע, רגע, מעניין? אולי גם אני אעשה את זה? כדאי שגם אני, זה רעיון מעניין. אז בעצם ממשיכים להחזיק אותו הלאה בחיים. אז לכן מי שיכול להספיד ולא עושה את זה, מה הוא עושה לו? הוא קובר אותו חי. אז מידה כנגד מידה, גם אותו יקברו חי. או מקצר את הימים שלו. אם כך, יעקב אבינו נפטר. כל מצרים בכתה על יעקב אבינו 70 יום. מגיע לו. יעקב מגיע למצרים. הרעב התקצר בשנתיים. לא היה 7 שנים. רעב סך הכל היה כמה? 5 שנים. יוסף בכלל הפך את מצרים, הבן של יעקב, לאימפריה כלכלית מספר 1 בעולם. המדינה הכי עשירה בעולם, מצרים. כולם באים לקנות אוכל במצרים. כל מצרי יש לו כסף וזהב והכל. עשירות אדירה. ואנחנו יודעים איזה עשירות הייתה למצרים. כי כשהגענו לקריאת ים סוף, משה רבינו משך אותנו מהמים, כי לקחנו זהב וכסף בקריאת ים סוף יותר ממה שלקחנו ביציאת מצרים. היו עשירי קורח מצרים. בזכות מי? יעקב אבינו. בנו יוסף. בוכים אותו 70 יום. אבל שבוכים את יעקב 70 יום, זאת אומרת, כל הביזנס של מצרים מפסיק. הוול סטריט של מצרים סגור 70 יום. כל העולם מתחיל לשאול, מה קרה? מה, לא יודעים? לא, מה קרה? יעקב, לא שמעתם? מי זה יעקב? אתם לא יודעים? אז כל העולם מתחיל לבדוק, לשאול מי זה יעקב. אז בכל העיתונים בעולם מה כותבים? על יעקב אבינו. אז כל העולם מחזיק את יעקב אבינו בחי עוד כמה זמן? 70 יום מדברים עליו, עשה כך ועשה כך ופה. אז מגיע לאומות העולם שכר? הרזיקו את יעקב אבינו בחיים 70 יום? הקדוש ברוך הוא משלם בשני דרכים. או הוא נותן להם שכר, אריכות ימים, פרנסה, ברכה, שמחה. זה דרך אחת לשלם. יש עוד דרך לשלם, שהקדוש ברוך הוא נותן לאומות העולם כוח כדי להעניש אותנו. זאת אומרת, עם ישראל מגיע לעונש, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאומות העולם את הכוח להעניש אותנו, השני דברים הוא מרוויח בבת אחת. הוא שילם להם להרגיש טוב שהם יכולים לפגוע בנו, ולעורר אותנו לתקן את מה שלא עשינו טוב. אז בימי מרדכי ואסתר, ככה הקדוש ברוך הוא החליט, איך הוא ישלם לכל העולם על מה שהחזיקו את יעקב אבינו בחיים 70 יום? הוא נותן לאמן את הטבעת. חשבירוש נותן לו את הטבעת, וחשבירוש מלך על 127 מדינה. 127 מדינה זה כל העולם, או רוב העולם, ויוצאת גזרה להשמיד, להרוג ולאבד תא ונשים, נער וזקן מיום אחד. זאת אומרת, אמן, בעצם כל העולם, מחזיקים את החיים שלנו, עם ישראל באוויר, 70 יום. כתב שנכתב את הבעת המלך, אין להשיב. כל יום שעובר, לא חוזר. מתקרבים ליוד ג' אדר, הפתרון הסופי, פחד פחדים. אומות העולם מרגישים בטוח. אז זה הכוח, השכר, שקיבלו אומות העולם, על כך שהחזיקו את יעקב אבינו בחיים 70 יום. עכשיו, הם מחזיקים אותנו באוויר, להם זה שכר כי הם מרגישים טוב, ולנו זה עונש לעורר אותנו מה צריך לתקן. ומרדכי ואסתר באמת מבינים שזה הצורה שבה השם משלם להם, ובו זמנית הוא רוצה שנתעורר, שנתקן דבר מסוים, ואז הוא ייקח מהמן ומהאומות את הכוח הזה. ושנבין יותר, שנבין יותר, אחשוורוש מלך של 127 מדינות, שכל המדינות האלה מתנהגות על פי הדת. 22 פעמים כתוב במגילה כדת, כדת. ותראו יותר מזה, מה אומר המן לאחשוורוש לקבל את הטבעת בקטע העשירי? ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר מפורד בין העמים בכל מדינות המלך. שימו לב, ודתיהם שונות מכל העם, יש להם דת אחרת, ואת דתי המלך אינם עושים. מה זה דתי המלך? את חוקי המלך. לא, לא, כל חוק במצרים היה חוק דתי. הכל היה דתי, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אומר לו, כן, אחשוורוש, מה, אתה מתחיל עם היהודים? השתגעת, תראה מה קרה לפרו, מה קרה לכולם. אומר לו המן, אתה צודק, אז כולם היו ביחד, אז אי אפשר להתחיל איתם. אבל עכשיו, העם הזה מפוזר בכל מדינות המלך. איפה שהם נמצאים, הם מעטים מול רבים. אז יותר קל לנצח אותם ולהרוג את כולם. אומר לו המלך, אתה צודק, קח את הטבעת, צא לדרך, וכך יוצאת הגזרה. וכשהגזרה יוצאת, אומרים לנו חז"ל, נראה שהקדוש ברוך הוא עוזר לאמן. זה נשמע מוזר מה שאני אומר, אבל כתוב מפורש בחז"ל, בקטע ה-12, והעיר שושן נבוכה, הפיל הקדוש ברוך הוא בחייה וערבוביה בתוך שושן. אישה הולכת לשטוח פירות על הגג, לייבש אותם, נפלה מן הגג ומתה. אדם הולך לשאוב מים מן הבור, נופל בו ומת. שנאמר, והעיר שושן נבוכה. זאת אומרת, קוראים כל מיני טרגדיות, טרגדי, שמעולם לא היו. מעולם לא היו דברים כאלה. אומר להם, המן, אמרתי לכם, זה לא אני, זה משמיים. ולכן גם המן לא מכין צבא מול עם ישראל. ומה הוא עושה? דבר מיסטי. דבר דתי, מיסטי. הוא עושה גורל. זה לא אני, זה הגורל. קוראים כל מיני טרגדיות נוראות, זה לא אני, זה משמיים. אז זאת אומרת, המן יוצר פה מצב שנרגיש באמת, וואו, זה נגמר, אין מה לעשות. ואז בא מרדכי ואומר לנו, המן צודק. זוהי גזרה נוראה. זה הגורל, הוא צודק. אבל לא צריך להיבהל. למה? כי גם לנו יש גורל. מתי לנו, עם ישראל, יש גורל? ביום כיפור. איך אומרת התורה? בקטע ה-19, ומעת הדת בני ישראל ייקח שני שעירי עיזים לחטאת, ואיל אחד לעולה, שני שעירים לחטאת. מה עושים אותם? פסוק ח', נתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם, וגורל אחד להזזל. כן? בקטע ה-11, סליחה, בקטע ה-11, תן עליו גורלות, גורל אחד להשם בצד שמאל, גורל אחד להזזל. אז גם לנו יש גורל. ותבינו מה קורה עם הגורל שלנו. אומרת הגמרא בקטע ה-15. קטע ה-15. מה נאמר שם? תנו רבנן 40 שנה קודם חורבן הבית. לא היה גורל עולה בימין. ולא היה לשון של זהורית מלבין, ולא היה נר מערבי דולק. זאת אומרת, באוויר כבר היה ריח של חורבן. כי כשעולה הגורל בימין, ושנר המערבי דולק, ולשון של זהורית מלבין, זה סימן טוב. אבל כשזה לא עולה, הגורל עולה בדיוק הפוך. זה סימן שצריכים פה להתעורר. אומר מרדכי, זה מה שאנחנו צריכים, להתעורר. ואם נתעורר נכון, ונבין מה אנחנו צריכים לעשות, הגורל שהמן רצה לעשות עלינו, יהיה מה? הגורל שלו. אז יש פה למעשה עכשיו, מאבק גדול, בין גורל מול גורל. איזה גורל ינצח? הגורל של המן? או הגורל שלנו. ולכן מעניין, במגילה יש מילים בפרסית. פרסית. אבל מה פירוש המילה? לא ברור. הגמרא מנסה להבין. החשדרי פני המלך, הפחות, לא ברור מה זה. אבל יש מילה אחת בפרסית שהיא מתורגמת במקום לעברית. איפיל פור הוא הגורל. אני לא מבין. אם המגילה היא בעברית, נכתוב גורל. אם רוצים להשאיר את זה בפרסית, נכתוב רק מה? פור. מה זה יפיל פור הגורל? זה בדיוק מה שקורה עכשיו. האם ינצח הפור של המן, או האם ינצח הגורל שלנו? זה מאבק בין שני גורלות. מה שעשה המן, פור, או אנחנו, הגורל. לכן אומר מרדכי, אנחנו צריכים בדבר אחד להתעורר. במה? איך מרדכי יודע? איך אסתר יודעת? מסתכלים טוב מה אמר המן לאחשוורוש. מה הוא אמר לו בקטע העשירי למעלה, בצד שמאל, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. העם הזה הוא לא רק מפוזר בין העמים, הוא מפורד גם איפה שהוא נמצא ביחד, מפורדים אחד מהשני, מחלוקות כל הזמן, רבים אחד עם השני. עם כזה שפעם היה כל כך חזק, היה כל כך אחד, עכשיו הוא מפורד, מפוזר ומפורד. הכי קל להרוג אותו. לכן באה אסתר, מעבר לעמוד בקטע ה-17 ואומרת, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים משושן, לך תביא את כולם ביחד. ובקטע ה-17 פסוק י' ז' שורה האחרונה, ויבוא מרדכי ויעש ככל אשר צוותה עליו אסתר. מה צוותה עליו? לצום, וביחד עם זה מה? להתכנס ביחד. וכאן נעמיק יותר, מלמד אותנו השפת אמת בשם זקנו, דבר נפלא. כל העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, בטבע, באדם ובנפש, זה עולם של אחד. מה זאת אומרת? כל יום בבריאה נברא משהו חדש. נברא משהו חדש. 6 ימים, דברים חדשים. בא היום השביעי ולוקח את כל החלקים של הפאזל של 6 ימים, ומה הוא עושה מזה? תמונה אחת שלמה. יום השביעי מה עושה? מחבר את מה? את כל הימים לדבר אחד. בני אדם, כל אחד הוא אחר, כל אחד הוא שונה, אבל תמיד יש איזה מנהיג גדול שמסתכלים עליו כולם ואומרים, הוא המנהיג שלי. הוא המנהיג. איך? הרי כל אחד הרי שונה. כי כל אחד רואה בו משהו שיש בו ויש במנהיג. משה רבינו זה שכלל את כל עם ישראל. כל אחד ראה בו מנהיג. כל אחד ראה ביהושע מנהיג. תארו לכם, במדבר כל הזמן יש הרי סקנדלים. כל הזמן רבים. נכון? הדבר שעליו היו הכי צריכים לריב ולהפוך את העולם ולהתקוטט כל הזמן, מי יהיה המנהיג הבא אחרי משה רבינו? כל אחד הביא את המנהיג שלו? מה זאת אומרת? הרב שלי, המנהיג שלי. אבל כולם הסכימו שמי יהיה המנהיג הבא? יהושע. כי כל אחד ראה ביהושע משהו שיש גם אצלו. כן, הוא מתאים, מגיע לו. אז גם בני אדם, למרות שהם שונים, יש איזה מישהו שמחבר אותם ביחד. אותו דבר בנפש. יופי, זה דבר נפלא. כשאדם רואה דבר יפה, זה מרומם את הנפש שלו. מרומם את הנפש, זה בכוחות הטבע. מטיילים בכל העולם, בשמה הולכים לטייל? מה, הולכים לטייל? הולכים לראות דברים יפים, ונהנים לראות אותם. נהנים משהו, חוזרים, המקום הזה כדאי ללכת. משהו נפלא, תמונות, יום, נוף. הולכים למוזיאונים. מה יש במוזיאון? גם מי שלא מבין בתמונות, רואה איזה תמונה של מונה, פיקאסו, שגאל. אי אפשר לעבור ליד זה ולא לעצור. אי אפשר. פשוט רואים את החוכמה של הציור, וכך כל דבר. אבל אומרת הגמרא, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו. כל היופי שיש בכל העולם זה 10% ממה שיש בירושלים. ירושלים הבנויה, ירושלים בתפארתה, אין דבר כזה בכל העולם. מי שבא רואה את היופי של ירושלים, לא רק שהוא רואה דבר יפה, הנפש שלו מתרוממת. אז הנה לנו, בזמן, ימי השבוע, באדם, בנפש, תמיד יש איזה משהו שבעצם מה עושה? השורש של הכל, החיבור של הכל ביחד. וכך אומר לנו, השפת אמת בשם זקנו, בואו נראה כמה שורות. בקטע ה-19, אחרי 6-7 שורות, במילים הגדולות, על פי מה שכתב אבי זקני, מורי ורבי, על המשנה, אם אין אני לי מי לי, כי כל אדם שנברא לתקן דבר מיוחד, שאין אחר יכול לתקן, וכן בכל זמן וזמן מיוחד תיקון אחר. עם כל זה, שאני לעצמי מה אני, שצריך כל אחד לבטל חלק הפרטי שלו אל הכלל, והעניין הזה נוהג בעולם שנה ונפש. כי בששת ימי בראשית נברא בכל יום עניין מיוחד. לא ראי זה כראי זה, כל יום הוא שונה. אך השבת כולל את כל הימים, זה הכלי מחזיק ברכה. דילגתי כמה שורות. בנפשות, כל נפש יש בו עניין מיוחד. ובני ישראל הם הכלל. בבני ישראל יש גם כן צדיק אחד שכולל את כל הפרטים. כמו כן בעולם, ציון מכלל יופי. יופי יש בכל מקום. אבל היופי המיוחד נמצא איפה? בארץ ישראל ובית המקדש, שורש, כל מיני היופי. ולכן שורות אחרונות. כמו כן, גם כמחלוקת, צריך להיות שכל אחד יאמר דעתו. אבל הכל כדי שיהיה אחר כך אחדות אחת. כל אחד יאמר את דעתו, אבל שיהיה אחדות אחת. ולכן, אם כך, בואו ותראו, פלאי, פלאי, פלאי פלאים. כשקיבלנו את התורה, היינו כאיש אחד בלב אחד. כולנו. והיינו כל העם יחדיו. איזה מתנה קיבלנו אז? לא רק את התורה, קיבלנו שני כתרים. אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. אומרת הגמרא בשבת, חתנו בעגל, בורא עולם לקח את הכתרים האלה. את כתרי התורה שהוא נתן לנו. אבל בכל זאת, הוא השאיר לנו כתר. נתן לנו כתר שתמיד יהיה איתנו. לכתר הזה קוראים כתר תפילין. כתר תפילין. מה זה כתר תפילין? תפילין זה כתר, זה על הראש. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זה התפילין. כל אחד יש לו את הכתר שלו, את התפילין שלו. אבל כולנו יודעים שבראש חודש, לפני מוסף, מה עושים? מורידים את התפילין. למה? מה? למה להוריד את התפילין? כולם יודעים שבשבת וביום טוב אין תפילין. למה אין? כי כשמתפללים תפילת מוסף, לפי נוסח ספרד, מגיעים לקדושה, וגם מישהו נוסח אשכנז, מתפלל במניין נוסח ספרד, ומגיע לקדושה של מוסף, הוא צריך להגיד את הקדושה לפי נוסח ספרד. איך מתחילה הקדושה לפי נוסח ספרד? כתר ייתנו לך השם אלוקינו, מלאכים המוני מעלה. כל השבוע יש לנו את הכתר שלנו. מגיע שבת, אנחנו לוקחים את הכתר שלנו, ונותנים אותו למי? לקדוש ברוך הוא. כתר ייתנו לך. בתפילת מוסף בראש חודש, אי אפשר להגיד, כתר ייתנו לך, שעל הראש שלנו יש כתר. לא נותנים. איזה כתר ייתנו לך? אנחנו יכולים לתת לקדוש ברוך הוא כתר שיש לנו. איזה כתר נשאר לנו ויש לנו? קשר תפילין. זה הכתר שלנו. זה הכתר שלנו. נותנים אותו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יש לו את מכל התפילין שלנו, כתר תפילין גדול. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אם התפילין של הקדוש ברוך הוא כשרות או פסולות, במי זה תלוי? בנו. אם אנחנו גוי אחד בארץ, התפילין של הקדוש ברוך הוא כשרות. אם לא חס וחלילה, פסולות. אז לכן, אנחנו נותנים לו כתר מלוכה. כתר מלוכה לתת לקדוש ברוך הוא, זה רק שנראה לו שאנחנו ביחד. ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. שאנחנו ביחד. זה הכתר הגדול שנותנים לקדוש ברוך הוא. ושנותנים לו את הכתר הזה, אז הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא הכל, הוא אבינו, הוא אדוננו ומלכנו. זה באה אסתר ומבקשת שנבין. ולכן, כשמשה רבינו מקיל את כולנו ביחד, נאמר על זה ברבינו אפרים על התורה למטה, בקטע 22, מה כתוב? ויקל משה, ויקל בגימטריה, מקווה. מקווה. לומר מה מקווה מתאר? כך דברי תורה מתארים. מה מקווה צריך 40 שעה? כך משה היה בהר סיני 40 יום. וניתנה לו התורה. מה מקווה אינו מתאר בזוחלין? המקווה, המים לא יכולים לזחול. הם נמצאים במקום אחד אלא באשבורן. כך דברי תורה אינם מתקיימים למי שיושב תמיד בבית המדרש. פירוש הדבר, מקווה הכי טוב. אמר רבי עקיבא, מה מקווה מתאר את התמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מקווה ישראל השם, מה זה המקווה האמיתי? שנהיה ביחד. מים, מלשון מקווה, הם מתקבצים למקום אחד, יקבוע המים אל מקום אחד. שאנחנו מרגישים ביחד, וחיים ביחד. זה המקווה הכי גדול. ולכן, איך נאמר בקטע 23, ויקל משה, תבוא קהילת משה, ותחפר על קהילת אהרון, ויקהל עם על אהרון. תבוא אמירת משה, ויאמר עליהם משה, תחפר על אמירת אהרון, שנאמר ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים. תבוא אלה הדברים, ותחפר על אל אלוהיך ישראל. יבוא זהב התנופה, ויחפר על זהב העגל. זאת אומרת, שאנחנו מבינים עכשיו, מה אמר לנו משה, שהוא כינס את כולנו? מה הוא רצה? לא רק להגות לנו, יש לי אור פנים מיוחד, אבל אני נשארתי אותו משה. אני לא מלאך, אני פה עם כולם אותו דבר. הוא גם רצה ללמד אותנו עוד דבר על השבת. מה הוא רצה ללמד אותנו עוד דבר על השבת? מה? שצריכים ללמוד ביחד? למה הוא לא לימד את זה קודם? משה רבינו רצה ללמד אותנו דבר שהוא לא אמר קודם. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. יודעים. ביום השביעי שבת להשם אלוקיך יודעים. מה עד היום לא ידענו? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה זאת אומרת לא תבערו אש? אש זה לא רק שמבשלים. אש זה לא רק שאופים. אש זה גם מחלוקת. המחלוקת, אש של מחלוקת, קשה מאוד לחבות אותה. אש של מחלוקת, פוגעת, הורסת, משחיתה הכל. רחמנא ליצלן, עיירות וערים ושרים ומדינות, והכל נחרב בגלל אש של מחלוקת. זה משה רבינו יכל ללמד אותנו רק בפעם השישית. שהתורה דיברה על השבת, ולא קודם. למה לא קודם? כי מה היה קודם? היינו ביחד. הפעם הראשונה שלא היינו ביחד, זה היה בחטא העגל בשבוע שעבר. ומה קורה שם כשמשה יורד? מי להשם אליי הוא אומר? באים אל הבני לוי והורגים 3,000 איש שעשו את העגל. שם היה מחלוקת נוראה. אומר משה, אתם מבינים מה קורה שיש מחלוקת? אש! אש נורא והיום, זה מחלוקת. זה משה מלמד אותנו. זה אבא יקל של משה. על להתכנס בשבתות, בחגים וללמוד. זה לא רק כי באופן טכני יותר קל, יותר נוח. לא עובדים, אוכלים, נחים, יש זמן. אלא להבין את החשיבות של הביחד. של הביחד. איך אמרנו פעם? חג. נקרא בתורה רגל, מועד ומקרא קודש. באו חכמים, נתנו שם רביעי, יום טוב. מה צריך שם רביעי? 3 שמות בתורה לא מספיק. למה? איך נקרא חג בתורה? רגל. מה זה רגל? כולם הולכים ביחד. מה זה מועד? כולם מתוועדים ביחד. מה זה מקרא קודש? מודיעים לכולם, בואו, בואו, נהיה ביחד. השלושת השמות מהתורה לחג, מה זה? יחד. באים חכמים יחד, להיות ביחד. זה נקרא מה? יום טוב. זה יום טוב. זה הביחד. ולכן רק ביום טוב אומרים יזכור. כולם רצים לבית כנסת ליזכור. ביום טוב. למה ביום טוב אומרים יזכור? יום טוב זה לא זמן לאבלות. נקבע יום באמצע השבוע, נגיד איסקו. מה ביום טוב? אומרים איסקו. בשבת לא אומרים איסקו. רק ביום טוב. למה בשבת לא אומרים? כי בשבת לא אומרים איסקו. אז למה ביום טוב אומרים? כי מה זה איסקו? מה זה יום טוב? יום טוב זה זמן שכולם ביחד. הביחד... זה לא רק אנחנו, זה גם עם הדורות הקודמים. אין מחר בלי אתמול. הביחד שלנו זה חיבור של דורות. אז אם זה חיבור של דורות קודמים, עם דורות קיימים, אז ודאי זה גם חיבור של כל מי שקיים אחד עם השני. זה המעלה הגדולה שלנו. את זה ביקשה אסתר ללמד אותנו. לכן זה דווקא כאן מופיע, לא תבערו שלא יש של מחלוקת. ושושנת יעקב, איך כתוב שמה? צהלה ושמחה בירותם יחד תחלת מרדכי. שאנחנו ביחד, אז תשועתם היית לנצח. התשועה הופכת אותנו לעם הנצח. איזה תשועה? שמה אנחנו? ביחד. וזה התקווה שלנו בכל דור ודור. איך אנחנו אומרים? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא בכל דור ודור, לא, לא, לא. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד, זה שלא היינו אחד בלבד, זה עומד עלינו לחלותינו. שאנחנו לא אחד בלבד, אבל ברגע שנהיה באחד, אף אחד לא יכול לגעת בנו. אף אחד לא יכול להתקרב אלינו. אף אחד לא יכול לפגוע בנו בשום דבר. זה אנחנו עם ישראל. את זה מבקשת אסתר. את זה מבקש מרדכי. וזה גם מופיע בעוד מקום. אנחנו יכולים להפוך את הגורל שהמן רצה להפיל עלינו עליו. אבל יש בעוד מקום גורל. את ארץ ישראל מחלקים בגורל בקטע 25, ויקום האנשים הלכו ויצא ויושע את ההולכים לכתוב את הארץ לאמור, לכו התהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אליי, פה אשליך לכם גורל לפני השם בשילו. עד כמה שאנחנו ביחד, יש לנו גם את ארץ ישראל. איך אנחנו אומרים בתפילה? אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אם נעים גורלנו, אז יפה ירושתנו. אז אשרינו, זה העבודה של הדר. לך כנוס. מה זה כל המצוות של הדר? מה זה מתנות לאביונים? מה זה משלוח מנות? מה זה סעודה? זה בן אדם לחברו. ביום כיפור עושים את זה דרך תפילה, עושים את זה דרך בקשה של סליחה ומחילה, בפורים עושים את זה דרך אכילה ושתייה. מה שביום כיפור עושים באופן רוחני, עושים את זה באופן פרקטי ומעשי. מתי? בפורים. לכן יום הכיפורים זה כפורים. ניקח את ההיבט הזה שאסתר מלמדת אותנו, נחבר ונבין כמה כולנו בני איש אחד אנחנו, נשמה אחת גדולה בגופים מחולקים, כמה אנחנו בעצם אחד, נעמוד על האחד הזה, אז נזכה באמת שתפילין של בורא עולם שנאמר בהם, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, יתגלה לעיני כל ונזכה ויתקיים, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תיכה כל ברך, ויתקיים וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, וכמו בימים ההם יהיה גם בזמן הזה אורה, שמחה, ששון ועיקר.